השיעור הקודם, הנוכחי, עוסק במזמור א' וא' ב', מזמור א' עם כל ההקשרים שלו. וכפי שהסברתי פעם אחרונה, המטרה היא להציג בשני שיעורים שכבר למדנו את המזמור בצורה הכי מתומצתת, כדי שזה בעצם ילווה ממש טוב את הספר שאני כותב עכשיו על המזמור הזה, שאני כותב ספר שכולל את מזמור א', ואני מנצל את ההזדמנות המכובדת לשאול אתכם למשובים, פידבק. אני חושב שהמזמור א' וב', עם בקשר תורה וזהות יהודית של המלך שכותב לו ספר תורה בפרק ב', המלך המשיח שבציון, שנלחם נגד, שמתגונן נגד העמים, הוא מאוד מאוד רלוונטי ללימוד ואמירת ותפילת תהילים שיהיה טוב לעם ישראל ולחיילים ולחטופים ולפצועים. כפי שאמרתי, לימדתי את זה כבר, וזה היה השקופית הקודמת, ועכשיו ניסיתי להיות סופר סופר מאורגן. גם בכתיבה שלי ניסיתי להשתפר ולראות, בדיוק להראות בצורה מתומצתת, עד כמה שאני יכול, דידקטית, ואני אשמח לשמוע הערות מכם. אז השיעור הפורמלי, חלק ב', מתחיל כרגע. ואני אשתדל לגמור כמה דקות לפני 9, כדי שתהיה הזדמנות מכם להציע הצעות, שיפורים, ביקורת והצעות למיניהם, ואני מאוד אשמח לשמוע. אז כרגע מתחיל השיעור הפורמלי. ערב טוב, זה השיעור השני על מזמור א'. בשיעור הקודם עסקנו במבנה ובמשמעות של מזמור א', בחזרות הפנימיות שקיימות במזמור, ראינו מילים מנחות, והראיתי שהמשורר מתעניין בשלושה פסוקים, בצדיק, בשני פסוקים, ברשעים, אבל הוא בעצם מנפנף אותם כי הם כמוץ אשר תדפנו רוח, והפסוק האחרון ו' מסכם כי יודע אדוני דרך צדיקים ודרך רשעים תעובד. דרך רשעים מול דרך צדיקים השם יודע, אבל הדרך של הרשעים השם אפילו לא מודאג מזה. היא תובד והיא מתנפנפת ומתנדפת לה כמו כמוץ אשר ברוך. גם ראינו שהאיש בהתחלה הוא בוחר לעצמו, הוא איש בלי שום ציון, אבל מתברר בסוף שאותו איש מעצב ומגבש את הדרך של עדת צדיקים, ואת דרך הצדיקים, שבהמשך הספר עוד נראה לאן הדברים האלה יוביל. זה היה הדינמיקה של מזמור א', ואחר כך עסקנו בהקשר, הראינו שמזמור א' וב' הם פתיח לכל ספר תהילים. זו פרשה שהייתה חביבה על דוד המלך לפי חז"ל. והפרשנות וזה שהם ביחד, חז"ל אומרים, פותח באשרי, חותם באשרי. וראינו שיש עוד מילים מקבילות, חוץ מאשרי ואשרי, בהתחלה ובסוף. יש גם, כי בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה, והעמים למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק, בהתחלה ובהתחלה, וגם בסוף, יודע מה דרך צדיקים בדרך רשעים תובד, פן תובדו דרך. זה בנוי לתלפיות מבחינה ספרותית לחבר את שני המזמורים. דיברנו על הרב קוק שמחבר את זה מבחינה רעיונית, ממש קולע למשנתו ההיסטורית של הרב קוק, להגות שלו. תורה מתחברת עם ציון, עם שיבת ציון, עם מלכות השם בציון. קטע יפהפה של הרב קוק שהוא מפתח את זה. ראינו שהמלבי מחבר שבעצם הסיפור של פרק מזמור א' מתגלגל לו למזמור ב'. זה חידוש יפה של המלבי, שהוא הריח כמה חיבורים, לא ראה את כל התמונה אבל הריח אותם, וניסיתי להראות שהפרשנות ההקשרית נותנת לזה את מלוא משקל הכובד, שזה לא פרשה חביבה על דוד המלך עם אשרי בהתחלה ובסוף, זה הפתיח. כך מתחיל ספר תהילים, זה מסתדר כי דוד המלך, דוד הוא מלך ישראל חי וקיים, סמל של מלכות ישראל בציון, אין מלך כמו דוד המלך, והמלך חייב להילחם ולדאוג לעם ישראל ולכל הערכים של עם ישראל, של מלכות השם ומלכות ישראל בציון, והמלך צריך לכתוב לעצמו ספר תורה. ממילא פרק א' וב' זו פרשה חביבה על דוד המלך, שפתח באשרי וחותם באשרי בתחילת ספר תהילים. כי זה כאילו אנחנו פוגשים את דוד, שהוא מחבר, הוא מראה לנו את כרטיס הביקור שלו, אני מלך, ומלך צריך לקרוא בתורה, דברים י' ז', והוא צריך לכתוב לעצמו ספר תורה, וספר תורה מנחה אותו להנחות את עם ישראל, וזה מה שספר תהילים עושה. אז ראינו את השלבים האלה. עד כאן סיכום של השיעור הקודם, כאשר בשיעור הקודם עסקנו כבר בקונטקסטואליטי של מזמור א', של מזמור א' עם א' ב', וגם עסקנו שזו המסגרת של הספר הראשון. עוד מעט נראה לכם את השקופית. והיום נמשיך עם המסגרת הספרותית של כל ספר תהילים, ומזמור א', קי"ט ב' וקי"ט, שזה כבר יותר עדין ויותר פיקנטי, וגם יותר מיטיבי לכת, כי צריכים בעצם הבנה טובה של כל הספר, והבנה טובה של פרק א' ב', קי"ט א', קי"ט ב' וקי"ט, ונגיע לזה. וזה יהיה דיון מעניין שיעסיק אותנו עוד דלת שאני מראה פה. הקשרו של המזמור במקרא, ניסיתי לחלק את זה בצורה נקייה, יהושע, דברים למד ג' שימו בסוגריים, ואתם תבינו למה אני אשים את זה בסוגריים בהמשך, ושלושת הנביאים הראשונים מדברים במזמור א', כפי שאני אראה בהמשך, על ידי מקבילות אינטרטקסטואליות. ניסיתי להבין בשני השיעורים האלה ובמצגת את מיטב הפירות של הפרשנות ההקשרית. מיטב הפירות, שזה א', מתודה מדויקת, אני חייב להוכיח שמילים מנחות חזקות סטטיסטית הם עמודי תווך שמחברים מזמורים שונים, וב', להראות את המשמעות. ועד כמה זה תורם, וזאת השיטה החדשה של הפרשנות ההקשרית, שאני מעיז להגיד באל תרועני רגל גאווה, הגרמנים לא הצליחו להגדיר שיטה. מצאו כל מיני דברים, חוקרים שונים, פרסומים שונים, ואני תורח זה 12 שנה להגדיר שיטה סטטיסטית. ולא כל מה ששיטה סטטיסטית הוא בהכרח, אני מבין את המשמעות, בדרך כלל כן. ויש גם דברים שהמדרש מזהה משהו, ואני מייחס לזה הרבה משמעות שהמדרש אומר ומזהה דברים, ולפעמים אני לא רואה את הקשר המתודי המדעי. היום אני רוצה לתת לכם דוגמה, כפי שתראו בהמשך. אז עסקנו במזמור א', וראינו את הקונטקסט ואינטרטקסטואליטי, וזה הצלילה בשני התחומים האלה, זה הדף ששלחתי לכם בהתחלה, וראינו שפה יש הרבה הרבה מה לגלות, קשרים שהם לדעתי אמיתה של תורה, גל עיניי ואביתה, נפלאות מתורתך. זה הדף שמסוכם לכם, וראינו את הקשרים בתוך המזמור, איך הוא זורם, ואת הקשרים פה שעכשיו אני אדבר עליהם, ואת הקשרים האלה גם נראה. אני לא אחזור פה על השקופיות האלה, זה היה מזמור ב' שהוא מתחבר אליו, וראינו עד כמה מקבילות מחברות אותו, אשרי אשרי בדרך, דיברנו על זה כרגע, ואני מדלק עכשיו למה שעוד לא סיכמתי, שסמיכות מזמור א' הוא שופך את השורשים שלו, את הענפים שלו, לאורך כל הספר הראשון אשר בנוי לתלפיות. מטבע הדברים, אם אני עכשיו עוסק במזמור א' וההקשרים שלו, אני יכול, לא יכול גם לתת בתוך השיעור את כל המבנה של הספר הראשון. או הפוך, למעשה אני רוצה לדבר בשני שיעורים נפרדים על המבנה של הספר הראשון, כדי שנבין זה המבנה. שכמובן א' ב' יש לו תפקיד חשוב, ולמד ד' יש לו תפקיד חשוב, לזה נקדיש שני שיעורים בנפרד, אבל בהקשר של מזמור א' ראינו שמזמור א' מחבר כמו מסגרת מלמעלה ולמטה, מסכם את ספר הראשון. אם במזמור א' מדובר על מודל תיאורטי של האיש והצדיק ועדת הצדיקים ודרך הצדיקים, הרי במזמורים שבסוף הספר המשורר עצמו מתגייס לזה. הוא מגשים את זה. הוא הפרסוניפיקציה של אותם ערכים תיאורטיים, והוא עובר לאורך הספר הראשון חידוש ענק של החוקרים האלה, שיש שלוש חטיבות, נלמד אותם, חלק למדנו, נלמד אותם, והם הולכים ומשתפרים, ובסוף הכל מתגבש ומתגשם. זה אם כן היה השיעור הקודם שמסביר את מבנה הספר הראשון. עכשיו נגיע, נמשיך לדבר על המסגרת הספרותית של כל ספר תהילים, שזה אומנות על שמאל וימין. אני הולך להוכיח לכם, לטענתי, אני רוצה לטעון, שיש דייקנות להגדיר את הספר הראשון, את המזמור, שני המזמורים הראשונים, בסוף ספר תהילים, ולזהות בהם מסגרת. והמסגרת הזאת, אינקלוזיו, זה קלאסיקה של ספרות, שבסוף אתה בעצם סוגר מעגל. והמשמעות הזאת, א', צריכים לזהות שזה אמת. ואם יש לנו הוכחות מחייבות hard data, נוכל בסוף להגיד, או, מה המשמעות של זה. אז בואו נראה קודם כל את המשמעות של זה. את השקופית הזאת הראיתי בהקשרים שונים, שרואים פה בהתחלה, בתחיל ספר תהילים, רואים דרך טובת, דרך רשעים טובת, והמושג הזה מופיע גם במזמור קמ"ו. אדוני אוהב צדיקים, ודרך רשעים יעוות. בהתחלה כתוב בדרך רשעים טובת, וצריכים לתת לזה את הדעת, ופה תובדו דרך, ובסוף, ופה יש מלכי ארץ, גויים, לאומים, וגם פה יש מלכי ארץ, שופטי ארץ שמופיע רק פה. בפרק ב' מדובר שהמלך בציון שולט, רשאי לשלוט על העמים האחרים, אבל הוא מחנך את המלכים ואת שופטי ארץ, והוא מזמין אותם, עבדו את אדוני ביראה וגילו ברעדה. המושגים האלה מופיעים בהתחלה ובסוף. עמוס חכם, כשמו כן הוא, פרשן מדהים שכל פעם שאני קורא אותו עוד ועוד, אני מגלה דברים יפים, דברים רגישים ודברים שמתחברים לטקסט, ודברים שמתחברים לתפיסת חז"ל, וכדאי לקרוא בו עוד ועוד, הוא באמת היה אומן גדול מאוד. והוא כותב ונמצא שספר תהילים כולו חותם במעין פתיחתו. ככה הוא כותב על מזמור קמ"ט. ויש גם לשונות דומים בשני המזמורים. אז הוא מציין את זה, כי הוא ידע תנ"ך בעל פה, הוא לא ממש מסביר את זה, והוא לא ממש ראה את המבנה הגדול. וזכיתי דרך החוקרים לועזים, שלא מבני ברית, להכיר את המבנה המושלם ולהסביר אותו, ואולי לתת לכמה וכמה הערות שלו את המסגרת, באמת הקונטקסט הנכון, פשוטו כמשמעו. ספר תהילים הוא ספר, עמוס חכם ראה את זה, והוא לא ניסח את זה, כי עוד לא הייתה משנה מסודרת איך לראות את הספר כספר. וככה מאיר וייס, פרופסור מאיר וייס, ופרשנים גדולים זיהו דברים, אבל לא חיברו את זה. מה שיש לכם פה בשקופית, סיכמתי בצורה, עם הסימונים שלי, מה שלבן על שחור מופיע רק פה. דרך השעים ודרך השעים רק פה. זה גם בשילוב עם צדיקים והשם. כי יודע אדוני דרך צדיקים ודרך רשעים טובת. ובקוף מנטט, בפסוקי דזמרה, אדוני אוהב צדיקים, אדוני שומר את גרים, יתום ואלמנה יעודד, ודרך רשעים יעוות. אז השם בצדיקים תומך, מתלווה. דרך צדיקים, סטטיסטית, highly specific, רק פה. וזו תופעה מעניינת מאוד. כנ"ל גויים ולאומים רק פה, מלכי ארץ רק פה ושופטי ארץ רק פה. אז זה מאוד, יש פה, זה מבחינה סטטיסטית מחבר את זה. מוסרותימו וברזל ונכבדיהם בחבלי ברזל לאסור מלכיהם. זה לא ספציפית, לאסור לא אמור להיות מסומן. מוסרותימו גם לא, אבל מבחינה רעיונית זה מאוד מאוד דומה. עכשיו צריכים לשאול מה המשמעות של זה. והמשמעות היא מדהימה. כי במזמור ב' השם אומר, אני רוצה להגדיל את זה, במזמור ב' הגויים באים ותוקפים את עם ישראל. הזכרנו אותו, למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק, יתייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על אדוני ועל משיחו. והשם אומר, אני נסחתי מלכי בציון, הציון הר קודשי, והוא אומר למלך, שאל ממני ואתנה גויים נחלתך, ואתה תעשה בהם כטוב בעיניך, תשבור להם את הצורה. חברים, רבותיי, יש אויבים, שהשם אומר במפורש, אין מנוס מאשר לשבור להם את הצורה. תרועם בשבט ברזל, ככלי יוצר תנפצם. אבל המלך המשיח מנסה לבוא בדרך, ואתה מלאכים השכילו, היווסרו שופטי ארץ, היווסרו, תקבלו מוסר. אתם אפילו מוזמנים לעבוד את השם ביראה, וגילו ברעדה, ולא תובדו דרך. השם נותן יד קשה מאוד ואומר למלך המשיח, תנפצם בשבט ברזל, ככלי יוצר תנפצם. תרועם בשבט ברזל, ככלי יוצר תנפצם. אבל המלך המשיח מדבר איתם בדרך של השכלה, של אתה מלכים השכילו, שופטי ארץ, הכוח השיפוטי שלכם. והוא מזמין אותם לעבודת השם. מה קורה במזמור האחרון? במזמור האחרון עוד יותר מודגש שמלכי ארץ וכל לאומים, דיברנו הרבה על פסוקי דזמרה, כולם מוזמנים להלל את השם בשמיים ובארץ. ומזמור קופיוטט אמנם אומר, צריכים לעשות נקמה בגויים ותוכחות בלאומים, וזה כמובן אותם עמים שיצאו נגד עם ישראל למלחמה. ולחמאס ולפשע, פשעי מלחמה. והמשורר אומר, חייבים לעשות בהם נקמה ותוכחות בלאומים. ובאמת אוסרים אותם בכלי ברזל, אבל לא מנפצים אותם. פרק א', השם נותן זכות למלך לנפץ אותם, אבל המלך מלמד אותם. במזמור קופנון, קופמנטט וקופנון, כולם מוזמנים בסוף, כל הנשמה תהלליה, הללויה. אז המסגרת הזאת היא מאוד מאוד משמעותית, לא רק מילה אחת בהתחלה ובסוף, ויש מעין כזה סגירת מעגל, ודז'ה וו, וכן, חותמים, חותם במה שפתח, יש פה הרבה מעבר לזה. יש פה תקווה שאותם עמים רשעים שיצאו נגדנו, גם הם בסוף יעבדו את השם. וזה מסגרת מאוד משמעותית. אני רוצה לטעון בזהירות שיש הבדל גדול מאוד של דרך רשעים תובת ודרך רשעים יעוות. יש הבדל גדול מאוד. כי אם המילה דרך רשעים מופיע פה בהתחלה ופה בסוף ורק פה, מה שקורה דרך רשעים, תובד מול יעוות, גם להבדל יש משמעות. כמובן המקבילה משמעותית, כי היא הבסיס הסטטיסטי לראות גשר. אבל אם יש ליד דרך רשעים מילה טובת מול יעבד, גם זאת תורה. ואני רוצה להציע את הדבר הבא, כי אדוני יודע דרך צדיקים ודרך רשעים טובת, זה אומר השם מעודד ומפתח ומקדם ואוהב את הדרך של הצדיקים, ונותן להם את מלוא התמיכה והאהבה. הדרך של הרשעים היא עובדת מאליה, כמוץ אשר תדפן הרוח. זה העונש הקטגורי במזמור א'. אם במזמור קמ"ט יש כל כך הרבה אהבה מצד השם, תראו פה את המזמור הזה, לא הבאתי אותו פה, סליחה. השם אוהב צדיקים, השם אוהב גרים, יודד, השם עושה את הכל, מתיר אסורים, השם דואג לכולם. מה הוא עושה לדרך של הרשעים? הוא לא נותן, הוא לא מאבד אותה עם א', הוא לא הורס את הרשעים, הוא רק מראה שזה מעוות. ומעוות אי אפשר, לא יוכל לתקון, קהלת א'. מה שמעוות לא מתפקד. אז במזמור קמ"ו הדרך של הרשעים אפילו לא מתפוצצת, היא לא עובדת, היא לא נהרסת, היא לא מתנדפת. היא פשוט מצטיירת כדרך שהיא לא בדיוק דרך, כי היא מעוותת. ואם היא מעוותת, אף אחד לא ילך לשם. אז זה פחות קטגורי לשלול ולהרוס ולפסול, מאשר להראות, הדרך רשעים אין לה ממש, אז עדיף, ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון, תקבל מלכות השם בציון. זה משהו יותר רך ועדין, וככה ניסיתי להציע. עכשיו רבותיי, ראינו את המסגרת של כל הספר. ועכשיו אני רוצה לקחת אתכם, ודיברנו על זה בשבועות, ואני רוצה לחדד את זה, עשיתי את זה אז באנגלית, ופה והייתי פחות שיטה, פחות הדגמתי את השיטה, כי באנגלית אולי זה פחות נוח, כשלא כולם שולטים בשפה. אני רוצה עכשיו, מי שמכיר את השקופית הזאת, שזאת השקופית של כל ספר תהילים כספר, דוד המלך בשני המזמורים הראשונים, תורתו המוסרית ותורתו המדינית, מוקף מהמשוררים לפני החורבן, אחרי החורבן, חורבן בשיקום, בשיקום העם ישראל. מזמור א' שולח קשרים למזמור קי"א, קי"ב וקי"ט. מי שמבין את הדגם הזה של הספר, וצריכים לטרוח בזה הרבה זמן, זה לוקח הרבה זמן להבין את כל הספר, הפוך בה, הפוך בה, דקולי בה. מי שמבין את זה, הוא רואה פרחים דובדבן בקצפת, שבקצפת בתוך העוגה. היא גדולה, כל הספר. כל הספר זה מבנה ענק שצריכים להבין אותו. השקופית מסכמת, אבל יש המון מה ללמוד. ועכשיו אנחנו רואים שלושה מזמורים, מתודית, בצורה מדויקת, דומים זה לזה. והם רוצים, כפי שהגרמנים אומרים מאוד יפה, יש להם סלנג מסוים, these similar chapters want to be understood together. They want to be read together. חייבים לראות אותם ביחד. אז צריכים לפתח שיטה בעין, לפזול לשלושה מזמורים, ולראות אותם ביחד, כי הם דומים מאוד מאוד, ומי שמבין כבר את הספר, הוא יכול להגיד ברור, כי זה הספר הראשון, הוא הפתיח, קי"ב, קי"א, קי"א, קי"ב, זה סטייל אחר, וקי"ט, המזמור, הפרק הכי גדול בתנ"ך, עוד יותר. אז בואו נראה את זה, ואני רוצה לעשות את זה בצורה שיטתית, לפי אותם חמש שורות שיש לכם פה. שלושת מזמור א', מזמור קי"ב וקי"ט, פותחים באשרי האיש, מאוד סתמי. האיש הוא האיש, אני לא יודע מי זה. אני לא אומר שום דבר שיפוטי עליו, לא לרעה, לא לטובה. למה? כי במזמור א', האיש בוחר, הוא מתרחק מהרע, מתקרב לתורה, והוא יש לו כעץ אשר, כעץ שתול על פלגי מים, הוא בונה את עצמו, הוא בונה את החברה, הוא בונה את עדת הצדיקים ודרך צדיקים. האיש מתחיל בנויטרלי, והוא מגיע ובונה את עצמו רחוק. בקוף י' ב', הללויה, מתלהבים, מאשרי איש ירא את אדוני. האיש בקוף י' ב' הוא כבר נולד כירא השם. למה? כי יש קוף י' א', תכף נראה. בקוף י' ת' יש אשרי תמימי דרך, אשרי נוצרי עדותיו. שני אשרי, כמו בפרק א' ב', אבל יש פה ציבור, יש פה עדה, יש פה קהילה. זה לא בדיוק אותם שתי מילים, אשרי האיש, כמו במזמור א' וקוף י' ב', אבל יש הרבה דמיון, תכף נראה. ואני רוצה לדבר, ואני רוצה להראות, שלא רק ההתחלה של המזמור, דומה בא' וקוף י' ב', גם הסוף. כי יודע אדוני דרך צדיקים, ודרך רשעים תובד. רשע יראה וכעס, שיניו יחרוק ונמס, תאוות רשעים תובד. שימו לב, שהמילה דרך רשעים, דיברנו עליה לפני כמה דקות עם קוף מם וב. דרך רשעים יעבד. אבל דרך רשעים תובד, מופיע גם כדרך רשעים, וגם כדרך תובד, וגם רשעים תובד. במזמור קוף י' ב', זה משמעות אחרת של תאוות רשעים תובד. במזמור א', דיברנו על זה כרגע, יודע אדוני דרך צדיקים, השם אוהב אותם, מקדם אותם, מחבב אותם. ודרך רשעים הולכת מעליה, כי השם לא נותן לה צ'אנס. יש לנו דרך רשעים ודרך צדיקים. זה האווירה של מזמור א'. איזה יופי שאפשר לדייק וחובה לדייק. אם אתה מדייק בלשון הכתוב, תזהה דברים גדולים. הרבה אנשים אומרים, זה אותו ניסוח במליצה אחרת, וככה דרכם של בני אדם שמדברים. לא. מי שמדבר מדויק, הוא מתנסח מדויק. ובכתב יד יש גרפולוגיה, מדויק. ובהמון דברים, מדויק. במזמור קוף י' ב', האווירה של אשרי האיש, ורשעים תובד היא שונה. היא מאוד מאוד דומה למזמור א', כי אשרי איש, האיש ואשרי איש, רק פה. רשעים תובד, רשעים תובד, בסוף המזמור, פסוק אחרון, מילים אחרונות, רק פה. אז ברור ששני המזמורים האלה הם קשורים. חד משמעי, זה לטענתי ההוכחה המדעית. אבל האווירה שונה. במזמור קוף י' ב', האיש הזה הוא בא כבר כירא השם. והוא עושה דברים כירא השם. והוא מתפקד כירא השם לגמרי. הוא הולך בדרכו של השם. בקוף י' א' נאמר, עוד מעט נראה את המזמור, השם חנון ורחום, ובקוף י' ב', הצדיק הוא חנון ורחום וצדיק. Imitation of God, להידמות לבוראו. איך מתנדף לו הרשע? במזמור א', השם מקדם את הצדיק, ודרך רשעים הולכת לה, מסתלקת לה. במזמור קוף י' ב', רשע יראה וכעס. את מה הוא רואה? את הצלחת הצדיק. יש עימות ביניהם. יש תקשורת ביניהם. הרשע רואה את הצלחת הצדיק. הצלחתו של דרך הצדיק היא לא רק טובה בעיני השם, היא עושה את שלה בחברה, באוכלוסייה, בעולם. והרשע המרושע יראה, והוא כועס, הוא חורק שיניו, והוא נמס. תאוות רשעים תובד. הצדיק גורם לזה שהרשע הולך לו. במזמור א', הרשע הולך לו כי השם רוצה ככה. אבל במזמור קי"ב זה השפעתו של, 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 של הצדיק. ממילא המסגרת הזאת היא מאוד משמעותית. אני רוצה כרגע לראות את שני המזמורים האלה, ולא נוכל להקדיש לזה הרבה זמן, יש לזה שני כמה שיעורים באתר, ואני רוצה לדבר על זה רק קצר. מזמור קי"א משבח את השם. הללויה, עודה אדוני בכל לבב, בסוד ישרים ועדה, גדולים מעשי אדוני דרושים לכל חפציהם, הוד והדר פועלו וצדקתו עומדת לעד. זכר עשה לנפלאותיו, חנון ורחום השם, טרף נתן ליראיו, יזכור לעולם בריתו, כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, מעשי ידיו אמת ומשפט, נאמנים כל פיקודיו, סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת וישר. פדות שלח לעמו, ציווה לעולם בריתו, קדוש ונורא שמו, ראשית חוכמה, יראת השם, שכל טוב לכל עושיהם, תהילתו עומדת לעד. זה שבח לקדוש ברוך הוא. אלא מה? האדם ששומע את שפחו של הבורא, ראשית חוכמה של בן אדם שרואה את זה, שהוא מחפש את יראת השם. והוא הולך בשכל טוב לכל עושיהם, הוא עושה את שלו. כמו תהילתו עומדת לעד של השם, הצדיק מתחבר לזה. כי השם מאציל מטובו לעולם. מה עושה קי"ב? הוא מיד ממשיך עם יראת השם של פרק קי"א. אכן יש אשרי איש שהוא כולו ספוג ביראת השם. אשרי איש ירא השם, תראו איזה יופי. אשרי איש, כמו במזמור א', ירא את השם, כמו בסוף מזמור קי"א. למה? כי הבן אדם הזה הוא הנציג, התאום של קודשי בריחו בעולם. אם השם חנון ורחום, גם הוא חנון ורחום. והבן אדם הזה הוא שלוחו של מקום עלי אדמות. זה צדיק שמשפיע. כמו שהשם משפיע, גם הוא משפיע. במצוותיו חפץ מאוד לכל חפציהם. גיבור בארץ יהיה זרעו, דור ישרים יבורך, הוא מקים משפחה, הוא נותן, צדקתו עומדת לעד של הצדיק, כמו של השם. הוא נציגו של השם עלי אדמות. זה איש אחר. הוא בא כאיש ירא השם, נציג השם, והוא מתפקד כשלוחו של השם עלי אדמות. תראו איך הוא מתפקד. טוב איש, חונן ומלווה, מי שחלש בחברה הוא דואג לו. סליחה. רוצה להגדיל? טוב איש, חונן ומלווה, יכלכל דבריו במשפט, כמו שהשם עושה משפט, הוא עושה משפט. לזכר עולם יהיה צדיק. במזמור הקודם, זכר עולם, יזכור לעולם הברית של השם. לא, הוא בעצמו עושה זכר עולם. משמועה רעה לא יירא. ליבו נכון, בטוח בהשם, כי הוא מלא ספוג ביראת השם. סמוך ליבו יראת השם, כי הוא לא יירא משום דבר אחר. עד אשר יירא בצריו, פיזר נתן לאביונים. צדקתו עומדת לעד. הוא משפיע על הרשע. כמו שהוא יראה בצריו, גם הרשע יראה בצדיק. דהיינו המשורר של מזמור קי"ב הוא ביסודו אדם מלא השפעה. אם במזמור א' האיש בחר והשם אוהב את הרשע, אוהב את הצדיקים ונותן לרשעים להתנדף, במזמור קי"ב האיש כל כולו מושפע מהשם, והוא זה שהדוגמה שלו משפיעה בתיקון העולם על ידי נוכחות הצדיק, שהוא המייצג של השם, הרשעים, בזכות הצדיק, הרשעים הולכים ואינם. זה היופי של קי"א וקי"ב, כאשר את קי"א צריכים לקרוא עם קי"ב. את קי"ב צריכים לקרוא עם קי"א. ופה למטה יש לכם, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה, הוא איש הגות. בקוף י"ב הוא חפץ גם, אבל הוא חפץ במצוותיו, בצד המעשי, בצד האופרטיבי, בצד שמשאיר את חותמו על החברה, והוא עושה, מקיים את המצוות כדי להשפיע. אז זה הקשר בין קוף י"א, בין א' לקוף י"א. הבן אדם הזה הוא התקדם. הוא לא מתחיל באלף, כמו באשרי האיש, והוא בוחר. הוא כבר, יש לו רקע. קוף י"ט, וואו, זה עולם אחר. להגדיר אותו זה לא קריאת של שני מזמורים תאומים, כל אחד 10 פסוקים יפים וקצרים, קוף י"א, קוף י"ב, זה ספר. קוף י"ט הוא כל כולו ספר, וזה מזמור מרתק, מרתק. והוא עולם ומלואו. אני רוצה להראות לכם עולם ומלואו של קוף י"ט. הוא נמצא פה, אופה, קוף י"ט, אחרי הלל המצרי. וקוף י"ט הוא ענק, הוא בנוי לתלפיות. הוא נראה מאוד משעמם למי שלא מבין, והוא מאוד מאוד מרתק למי שמבין. וככה התורה, מאוד משעממת למי שלא מבין, נראית חוזרת על עצמה ומאוד משעממת ומאוד שגרתית. ויש פה סיפור יפהפה לאורך המזמור, אבל צריכים להתאמץ ולהבין אותו. והמשורר אוהב את התורה, והמשורר אוהב את השם. מה אהבתי תורתך, את מה הוא אוהב? את התורה, את השם. הוא איש דתי שכל כולו שקוע בקרבה ובקשר עמוק קיומי עם השם. זה קוף י"ט. לא אוכל עכשיו בשלוש דקות להציג את קוף י"ט, זה לא יהיה פייר. ויש פה מבנה מושלם, ויש פה א' ב' מושלם, ויש פה התחלה, התחלה ואמצע וסוף, והוא בונה את עצמו בצורה מרתקת. הוא הרבה יותר מפותח מאשר מזמור, כל מזמור אחר, מאשר כל פרק אחר בתנ"ך. אז בואו נראה כמה דברים יפים על מזמור קי"ט. עם כל היופי של אהבת השם ואהבת התורה, שני המזמורים הראשונים מדגישים את הדוגמה האישית, אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם, אשרי נוצרי עדותיו בדרכיו הלכו. הם הולכים בדרך, וזאת עדה שמאפשרת להתחבר לתורה. זה לא איש אחד שנותן צדקה, שמחנך ילדים. זה עם ישראל, זה עולם התורה שהוא מכה שורשים ביג טיים בעם ישראל. זה קוף י"ט, הכי מרשים, הכי עמוק, הכי קיומי. א' ב', הכי אומנותי שיש בתנ"ך. קוף י"א, קוף י"ב, שניהם א' ב' מושלם. כל מזמור בלי ליקוי, בלי שום טעות. שום דבר לא חסר. א' ב' להשם, קוף י"א ולצדיק, כי הם כל כך דומים, התאומים. בקוף י"ט יש 8 פעמים א' ב'. מדויק מאוד ולא חסר, כפול 8. אלפא בטא תמיא, 8 פעמים. הוא הכי מפותח, הוא הכי מדויק והכי מעמיק. דהיינו, הבן אדם שהתחיל במזמור א' מבחירתו האישית, ובונה את עצמו בתחילת הספר, כשמדובר בספר החמישי, שעם ישראל משתקם, האדם הזה משתקם, ואשרי האיש, הוא כבר איש יראי השם, הוא כבר משפיע בספר החמישי בגאולת ישראל, והוא נזכר בפרק א' שיצא לדרך, באותו האיש שיצא לדרך, הוא ממשיך את א', בהיותו דומה להשם. כשהוא ממשיך אחרי הלל הגדול של בצאת ישראל ממצרים, והוא בונה את עצמו עוד יותר, כדי לחזק ולגבש את עם ישראל ואת האופי היהודי ואת תורת ישראל בעם ישראל, אז קוף י"ט סולידי, גדול, עמוק, מפותח, בנוי לתלפיות, לפרטי פרטים. אותו א' ב' לא פי שתיים בשני מזמורים תאומים, השם והצדיק, אלא 8 פעמים א' ב' של אשרי תמימי דרך, אשרי התורה ואשרי נותן התורה. והכל מתחבר ליחידה אינטימית ועמוקה וקיומית ודתית עם קודש בריחו. אלה 3 שלבים של שלדעתי, הראיתי את זה פה, יש הוכחות שזה דומה, א' ב' דיברנו, גם מזמור קי"ט פותח אשרי תמימי דרך, ההולכים בתורת השם, בדרכיו הלכו. המושג אשרי הולך בדרך בתורת השם מופיע ברצף הזה רק פה. אם במזמור א' אשרי האיש, ההליכה והדרך בהתחלה הייתה הליכה שלילית, הוא לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, כי הוא כרגע מגבש לעצמו, אלא הוא רוצה תורת השם. אתם מריחים במושגים אשרי הלך בדרך בתורת השם את הבחירה שלו. זה מעורב. במזמור קי"ט, אותם מילים אשרי הלך דרך ותורת השם מגובשים. הוא אשרי תמימי דרך, כולם עם דרך, כולם הולכים, כולם בתורת השם, כולם בדרכיו הלכו. אין פה התלבטות, בחירה, יש ככה ויש ככה. הכל תורה, הכל חיבור, הכל קרבת השם. אתם רואים איזה יופי שאותם מושגים מספרים לך משהו אחר. פה זה מספר לך 2 דרכים לבחירה, ופה זה מראה לך דוגמה אישית של ציבור שהולך בדרך הזאת. ושימו לב שדרך רשעים טובת ורשעים טובת, גם בקי"ט יש מסגרת. טעיתי כסה עובד, אומר המשורר. בקש עבדך כי מצוותיך לא שכחתי. מי עובד? באלף ובקי"ב, הדרך המרושעת של האויבים החיצונים שמאיימים עליי, הדרך של הרשעים האלה ותאוות רשעים תעובד. בקי"ט יש משהו במשורר עצמו שהתחבר לתורה, שהתחבר לשורשים, שהתחבר לקודש בריחו, משהו אצלו היה עובד, הוא היה כסה עובד. זה ציטוט מיחזקאל ל"ד, לא אוכל לפרט כאן. היינו כסה עובד בגלות, אבל חוזרים לארץ ישראל, הרועים, דוד המלך מחזיר אותנו לארץ ישראל, יחזקאל ל"ד, הייתי וטעיתי כסה עובד, אבל חוזרים לשורשים, חוזרים לארץ ישראל ולתורה ולקשר החזק להשם. אז מה עובד? משהו בעבר שלי, שהייתי כסה עובד, אם אני עם התורה, אני כבר לא כסה עובד. יש לי את השורשים, אני יודע מה הבית. אז גם המושג עובד, עובר פה טרנספורמציה בסוף המזמור. הרשעים לא מעסיקים אותו, כי הוא כזה חזק בתורה. מה שמעסיק אותו זה עולם התורה הפנימי שלו. היו הייתי במצב של סה עובד, כסה טועה, ואינני כבר טועה. אני כבר לא עובד. אני לגמרי עם השם. זה מבנה אומנותי, ספרותית ורעיונית יפהפה. אם תרצו, ואני אומר את זה בהסתייגות, פה יש א' ב' הולך וחזק להשם, ולצדיק, ופה פי 8. בפרק א', אין א' ב', אבל אולי יש רמז. אשרי האיש, זה קצת א', ובסוף, דרך רשעים תובת, זה תף, במילה האחרונה. אני אומר את זה בהסתייגות, אולי קצת בחיוך. רשעים רשעים תף, רשעים תובת. יש פה איזה רמז עדין, תמוצץ את זה מהאצבע, א' ב'. בחיים אי אפשר לזהות את זה. אבל אחרי שראינו את התהליך הזה, ראינו. ועכשיו, היפה בדבר הזה, המבנה הזה של א', קי"ב וקי"ט, שראינו אותו פה, משתלב כל כך יפה במבנה של כל ספר תהילים, סליחה, עם קי"ט, מרן, הגאון הגדול, הגריט סולובייצ'יק, רב יושב בר סולובייצ'יק, הוא כתב מסות יפהפיות, וביקשתם משם איש ההלכה, והוא מתאר מודלים דתיים. הוא לא ראה את ספר תהילים, ואני חושב שדוד המלך והמחברים של ספר תהילים לא קראו את איש ההלכה ואת המסע וביקשתם משם של הרב סולובייצ'יק. אבל הדברים מדויקים הפלא ופלא. נס. והראיתי את זה לאנשים שמכירים בזה, רוני זיגלו ואשתו דוקטור יעל זיגלו, שמבינה תהילים, והם אמרו, אני לא הבנתי איך מה שאני קורא ברב סולובייצ'יק ובתהילים, אותו הדבר, the same, identical. והם אמרו לי, great men, great minds think alike. והוא מדבר בדיוק על התהליך הזה של שלושה מצבים. באיש ההלכה הוא לומד והוא חותר אל הלימוד התורה, לציווי האלוקי, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה. זה המודל הראשון של הרב סולובייצ'י. המודל השני של הרב סולובייצ'י, הוא רוצה להידמות לאלוהה, והוא מלא אהבה ויראה. זה בדיוק קי"ד קי"ד ב'. אין הגדרה מדויקת יותר לקי"ד וקי"ד ב' מאשר להידמות לאלוהה. והוא נהפך לעבד העושה רצון אדונו. זה ניסוחו של הרב סולובייצ'יק. והוא משתבט ומתחייב להתייחד עם חוויית האלוקים, שעננות הביטחון והשלווה. הוא לא הוגה תיאורטי, איש התורה. הוא איש העשייה, שדומה לבוראו. ויש מצב שלישי אצל משנתו של הרב סולובייצ'יק, דביקות באלוהה, אהבת חשק ודביקות, געגועי נפש אל מקורה. תנועת ריצה ללא רתיעה, האדם חי על פי התורה והמצווה בשמחה רבה. בקי"ט אתם רואים בן אדם שהוא כל כולו בתוך החוויה התורנית הזאת, הדתית עם הבורא, עם הקשר ועם אהבת השם. זה שלושת המודלים של הרב סולובייצ'י ללא שום קשר לתהילים. ואני מזהה את זה בספר תהילים בדיוק. וזה משתלב בספר תהילים עם כל הנרטיב של הספר, אותו אני לא הולך להציג עכשיו, דיברנו עליו הרבה פעמים, ובכל הנרטיב של הספר זה פשוט נס גדול מאוד. אני הייתי רוצה לדבר על זה עוד ועוד, אבל הזמן שלנו רץ. ואם הראיתי פה עולם מדהים מהוגי דעות הגדולים והמרתקים והנפלאים הרב סולובייצ'יק עם שלושה מודלים, אנחנו בעצם רואים את זה בספר תהילים, ואני רוצה לטעון על ידי שיטות מדויקות, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. בזה דיברנו על קונטקסטואליטי, בכוונה דיברתי על א' ב', שזה השכן הצמוד, דיברנו על הספר הראשון, שזה רק 45-41 מזמורים, מסגרת של הספר הראשון, דיברנו על המסגרת של כל הספר, enclosure, ודיברנו גם על קי"א, קי"ב, קי"ט, שאתה צריך להבין ולשלוט על כל הספר, כדי להבין את ההברקה, מה שזיהינו פה, ולכן השארתי את זה כדלת. עכשיו, intertextuality, לא פחות מרתקת, אבל יותר קצרה. ואני רוצה להראות דברים שכבר דיברנו עליהם, אני אציג אותם בקצרה. יהושע, ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל. פרק א', לומד את יהושע. מכיר את ישעיהו ואת ירמיהו ויחזקאל, ומשלב אותם בצורה אינטגרלית. וזה השקופית על intertextuality, שדיברנו עליה הרבה, ודברי תורה שמחים, כיום נתינותם בסיני, כשמחברים דברי תורה לנביאים ונביאים לכתובים, והכל נפלא. שימו לב שביהושע א', משה עבדי מת, והשם אומר ליהושע, רק חזק ואמץ מאוד, לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווה משה עבדי. אל תסור ממנו ימין ושמאל, למען תשכיל בכל אשר תלך. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה. למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל. השם אומר ליהושע, מה שיהושע למד ממשה שכרגע נפטר זיכרונו לברכה, אבל משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים, והמסורת המורשת עוברת. והמסר החזק ליהושע הוא שספר התורה לא ימוש מפיך, והגית בו יומם ולילה. תורה הוגה יומם ולילה פעמיים בתנ"ך. ותו לא, כי אם בתורת אדוני חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. זה מקרה? רק פה המליצה של הוגה תורה יומם ולילה. זה אפילו אותו סדר, תורה הוגה יומם ולילה. בתוספת, לעשות, להצליח בדרך. התוספת זה התוספת, והיא תוספת משמעותית, כי מדובר על הצלחה. יהושע מצליח להמשיך את משה ולהוביל את עם ישראל, את עם ישראל לארץ ישראל. ודוד, בפרק, במזמור הראשון, האדם הוגה בתורה יומם ולילה. הקשר הזה הוא לא רק מדויק, הוא מחייב וצועק תסביר. זה לא מקרה. יתרה מזאת, יש משהו שנקרא the strategic location, שזה גם סלנג של החוקרים הגרמנים. זה עומד בתפר. אז פה זה לא תפר. יהושע א' זה תחילת הספר. מזמור א' זה תחילת הספר. יתרה מזאת, יהושע זה תחילת נביאים. תהילים זה תחילת כתובים. ובזה יש לנו הגדרה מדויקת מה זה הנביאים ומה זה הכתובים. הנביאים זה תורת משה, כי השם בחר במשה ובתורתו ובנביאיו נביאי הצדק. דברי אמת וצדק, לשון הפר הפטרה. והתורה מסיני ממשיכה, והשם אומר ליהושע, תמשיך את התורה של משה, כי יורדת מסיני אליך. בא מזבור א' ואומר, יש לי מסלול אחר. התורה היא הבחירה שלי, הצורך שלי, היוזמה שלי, החפץ שלי. ותורת השם חפצו, לא מצווה ממשה, לא מצווה מהשם, זה חפצו, כי הוא לא אוהב את הרשעים ואת החטאים ואת הליצים. זה בדיוק כתובים, זה הפתיח לכתובים. שלא תחשבו שעסקנו רק בהקשריות של פרשנות הקשרית של ספר תהילים, זה כל התנ"ך רבותיי. וזאת הדרך שאדם בוחר לעצמו, זאת ההצלחה שמה שהוא צריך לעשות. אז דרך עושה בהצלחה בשני המקומות, זה בדיוק ככה תמשיך ללכת. זה לדעתי הוכחה מדעית מדויקת. ועכשיו אני אעשה איתכם תרגיל, תרשו לי. תרגיל, אני אכניס אתכם לעולם של חכמים, וחכמים עשו דבר מאוד מעניין. אולי הדרך של יהושע א' ותהילים א' חוזרת כבר לדברים למד ג', כי שם כתוב, וזאת הברכה אשר ברך משה ישלם את בני ישראל לפני מותו, ובסוף הברכה, הפסוק האחרון מפיו של משה, אשריך ישראל מכמוך עם נושע באדוני מגן עזריך. המילים אשריך עם נושע מגן מופיעות בתהילים א' וג', אשרי האיש ואתה אדוני מגן בעדי, לאדוני הישועה על עמך, ברכתך סלע. אז פה תוכלו להרים גבה, אנא תרימו כולכם גבה, ותגידו יופי האקרובטיקה, יופי הסטטיסטיקה, but give me a break. אשריך ישראל מי חמוך עם נושע בהשם מגן, מגן בעדי בפסוק ד' של פרק ג' בפסוק ד' של ט' של פסוק ג' פרק ג' ובמזמור א' זה כבר אקרובטיקה. תרימו גבה ואני אומר לכם יופי, תודה שהרמתם גבה ספונטנית. כי זה השיטה הזאת זה כבר הגזמתי. אתה מראה באותו פסוק, הוגה תורה יומם ולילה, ביהושע פסוק ח' ובתהילים פסוק ב', בינגו. הום רן. לחבר בין שלושה מזמורים ובדברים, זה כבר לא סולת נקייה. ואני שמח שהרמתם גבה, כולם ספונטנית, אבל עכשיו אני מראה לכם מה שחז"ל עשו. תראו את הברקה של חז"ל, מי הוא המשובח שבנביאים והמשובח שבמלאכים. המשובח בנביאים זה משה, שנאמר הוא משה עלה על האלוהים, פרשה שלנו. המשובח שבמלאכים זהו דוד. אתה מוצא כל מה שעשה משה, עשה דוד. משה הוציא את ישראל ממצרים, דוד הוציא את ישראל משועבוד מתגלויות. משה עשה מלחמה בסיחון ואוק, ודוד עשה מלחמה כל סביבה. משה מלך על ישראל ועל יהודה, ודוד מלך על ישראל ועל יהודה. משה קרא לישראל את הים, דוד קרא לישראל את הנהרות. משה בנה מזבח, דוד בנה מזבח. זה הקריב וזה הקריב. משה נתן חמישה חומשי תורה לישראל, ודוד נתן חמישה ספרים שבתהילים לישראל. ואשרי האיש, למנצח משכיל, מזמור לאסף, זה חמשת הספרים. משה ברך לישראל באשריך, הפסוק האחרון מפיו, ודוד ברך את ישראל באשרי האיש. המדרש הזה הוא מאוד אסוציאטיבי, הוא יושב מאוד חזק, חמישה ספרים זה לא מקרה, גם הדוגמאות האחרות זה לא דוגמה, זה לא מקרה. אז ההוכחה הזאת, אנחנו כולנו הרמנו גבה, נכון? כי היא לא כל כך חזקה, אבל היא בצל של יהושע ומזמור, יהושע א' ומזמור א', כי היא בינגו, she's triple A, ובצל של הטריפל איי הוכחה, יהושע א' ומזמור א', משה עבדי מת, ואתה יהושע, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע וישוע לזקנים, זה מאוד משתלב. אז ההוכחה הזאת לפי המדרש יושבת יופי. אני יכול למכור את ההוכחה הזאת, זה בינגו, זה טריפל איי. זה גם טריפל איי למדרש. כי המדרש הוא גם טריפל איי, כמדרש. ואני חושב שזה על גבול המדרש, תרימו גבה בבקשה, כי זה לא אותה רמה של הוכחה כמו זה, אבל היא חזקה מאוד, והיא הגיונית מאוד, ודוד ממשיך את משה בדיוק. זה רציתי להראות פה, וכמובן מבחינה מתודית, ומבחינת הפסיכולוגיה שלי, דיברתי איתכם לא פעם, שאני מאוד אוהב את חז"ל, ואני רואה את עצמי כישיב בוכר שרוצה ללמוד ולהבין את חז"ל יותר עמוק, וחז"ל עוזרים, והפרשנות ההקשרית עוזרת לי מבחינה מדעית, אבל פה אני חושב שיש לנו מפגש של שני התחומים האלה. עכשיו אני רוצה רק לעבור בצורה מהירה, סליחה בבקשה, על עוד דוגמאות של ישעיהו. ראינו שתהילים א' ותהילים מ' קשורים ומעצבים את הספר הראשון. כי אם בתורת אדוני חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה, זה היוזמה של המודל האידיאלי. במזמור מם ראינו, אז אמרתי, הנה באתי במגילת ספר, כתוב עליי, לעשות רצונך אלוהי, חפצתי ותורתך בתוך מאי. התורה כתובה עליו, כל הגוף מלא תורה במזמור מם. והקישקס שלו מלאים תורה אשר הוא חפץ בה. מם הוא ההגשמה של האידיאל של א', זה הספר הראשון. את זה ראינו קודם. עוד פעם אחת בלבד מופיע בתנ"ך חפץ בתורה. המשורר חפץ בתורה, בהתחלה ובסוף, ויש עוד מישהו שחפץ בתורה. קודש בריך הוא חפץ בתורה. אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. אם בישעיהו זה חזון הנבואי, ויש לנו עשרות דוגמאות לכך, הרי תהילים זה התעררות הדילטטה, המשורר חפץ בתורה בשני השלבים האלה, כשם שהחש השם חפץ בתורה. רק פה אני מסכים שזה חפץ בתורה, זה לא אותו ארבע מילים הוגה בתורה יומם ולילה, אבל זה חזק מאוד מאוד, מופיע רק פה. והנה יש לנו דוגמה בספר ירמיהו, שהוא מתאר ערב החורבן את החברה המושחתת. והחברה המושחתת מתוארת בראש וראשונה על ידי הרשעים. כה אמר אדוני, ארור הגבר אשר יפתח באדם ושם בשר זרועו, ומן אדוני יסור ליבו, והיה כערער בערבה, לא יראה כי יבוא טוב ושכן חררים במדבר, ארץ מלאכה ולא תשב, חורבן. הרשעים אתם מביאים את החורבן לעולם. או ברוך הגבר אשר יפתח בהשם, היה השם יפתחו, והיה כעץ השתול על פלגי מים, עלי הוא לא ייבול, לא ימיש מעשות פרי. זה התקווה נגד החורבן בירמיהו. במזמור א', אותו איש שהוא שתול על פלגי מים, הוא התקווה שלא יהיה חורבן, שיהיה בנייה. תראו את המשך ספר תהילים, איזה יופי של בנייה יש בספר החמישי. איפה הרשע בספר תהילים? נהיית. לא בונים חורבן, כמו ירמיהו, שמוכיח לחורבן, את הרשע כמוץ אשר תדפן הרוח. דרך רשעים אתה עובד. למי יש לו עניין למזמור א'? לצדיק שהוא שתול על פלגי מים. פריו ועליהו, וכל אשר יעשה יצליח, בדיוק פה עליהו, מעשות פרי. אז ירמיהו, החזון הגדול שהצדיקים יכולים להימנע מחורבן, זה מה שמזמור א' עושה, הם יכולים להיבנות אחרי החורבן. והדוגמה האחרונה היא מאוד יפה. המושג ועליהו לא ייבול של תהילים א', והיה כעץ שתול על פלגי מה אשר פיו ייתן ביתו ועליהו לא ייבול, מופיע בסוף יחזקאל. לאן לקחתי אתכם עכשיו רבותיי? סוף יחזקאל. על המחזה שלו, החזון שלו, החלומות שלו, הבניין ייבנה, המקדש ייבנה, ומשם יוצא מים למדבר, ועל הנחל יעלה על שפתו. מזה ומזה, כל עץ מאכל לא ייבול עליהו, לא ייתום פריו, חדשיו יבקר, כי מימיו מן המקדש הם היוצאים, והיה פריו למאכל, ועליהו לתרופה. החזון הנבואי של יחזקאל, איזה יופי של נבואה, עולם אפוקליפטי שלו. וואו, איזה עולם. מים יוצאים למדבר, לא סתם יוצאים מהמקדש, לנגב, לערבה. ומים מזה ומים מזה, וזה פורח. הגאולה מתגשמת, ועליהו לא ייבול. אותו ניסוח ממזמור א', שמופיע מבחינה מדעית, ואני מדגים ומדגיש ומתלהב ומוכיח, ושמח להוכיח שיטה, עליהו לא ייבול פעמיים במקרא. מה זה בא ללמדנו? בתהילים א', אני צריך עכשיו ללמוד את כל ספר יחזקאל? כן, כי הגאולה ביחזקאל, עד כמה שהיא אפוקליפטית, והמקדש זה יוצא, זה בדיוק מה שהבן אדם יכול להיות. ובואו נסיים עם מסילת ישרים, ללמוד מוסר. כותב מסילת ישרים על הצדיק, אך הקדוש, הבן אדם הקדוש, הדבק תמיד לאלוהיו, ונפשו מתהלכת בין המושכלות האמיתיות ואהבת בוראו ויראתו, והנה איש כזה, הוא עצמו נחשב כמשכן, כמקדש וכמזבח. הבן אדם הזה נהפך לחפצה של קדושה. כך אומר הרמח"ל, הבן אדם צריך להתעלות ולהשתפר להיות ככה. זה רבותיי, מה שמזמור א' בא ללמדנו. ועליהו לא ייבול, והוא יעשה פרי, והוא ייעץ, כמו שמובטח ביחזקאל. זה לא אפוקליפטיקה של יחזקאל, שאתה צריך לחלום ולהתרומם למיסטיקה. זה אתה, הבן אדם שאשרי האיש שבוחר בתורה, הוא נהפך לאותו מודל, לאותו רעיון שיחזקאל מדבר עליו. זאת הוכחה חזקה מאוד שמוכיחה לדעתי את השיטה, אני מורעל לגמרי, והוכחה כזאת מרעילה אותי עוד יותר, ברוך השם. אז ראינו, זה המבנה של הספר הראשון, לקחתי אתכם ספר, המזמור הראשון והמזמור השני, ניסיתי להראות בצורה שיטתית את המבנה של מזמור א' וב' בצורה דידקטית, ואני מקווה, אני מודה לכם שהייתם איתי, ומקווה שנהניתם ממזמור א' על כל הניתוח שלו, בהקשר בקונטקסט בתהילים, והאינטרטקסט במקרא. תודה רבה לכם להקשבה. האם יש שאלות, הערות והצעות? הערכתי.
תודה רבה. תודה רבה. יש לי שאלה אם אפשר.
בטח.
מצאתי המילה חפצתי במזמור קוף יוד תת.
קוף יוד תת, פסוק ה. באות ג, באות ה.
למד ה, למד ה, נכון.
למד ה, אות ה.
נכון.
חפצתי במצוותיו.
כן. הדריכני בנתיב מצוותיך כי בו חפצתי. כן,
נכון. אז אני חשבתי להכניס את זה והתביישתי קצת. כי חפצתי במצוותיך, זה מופיע בקופיות, זה מופיע בקוף בית, בקופיות בית. אז אני שוקל להכניס את זה, את חושבת שיש להכניס?
כן.
אז אם יש לי את האישור, אני אכניס את זה, לפני כן התביישתי, אודרי.
אפשר
אפשר?
לבקש הצבעה מכל הנוכחים. נראה.
סגרנו.
מה אתם חושבים?
זה מאוד מחזק, ומצוותיך, זה מה שמופיע, חפציהם, מופיע בקוף יוד ב'. ממילא זה מאוד מאוד חזק, באות ה'.
נכון, וגם לא ראיתי שיש את המילה חפצתי, זה רק מופיע פעם אחת בקוף יוד ת'. זה לא,
כן.
זה יחיד.
וזה לעשות רצונך אלוהי חפצתי ממזמור מ'. אז ההשוואה הזאת של, קראתי לשלושת המודלים, המקבילה עם הרב סולובייצ'יק, שזה קוריוז מרתק בעיניי פילפלוי, שהוא חשב על זה מעצמו, פשוט הברקה של אנשים מבריקים, אבל זה באמת מיטיבי לכת. אני ניסיתי בספר הקצר והפשוט ביותר שאני רוצה עכשיו להכין, עם 10 דוגמאות, רציתי רק לדבר על הוכחות הכי פשוטות, אבל לא יכולתי להתאפק מלהביא את דלת, והבאתי את זה במקום הזה. האם יש עוד הצעות דידקטיות לשפר את זה? כי ניסיתי להיות כאילו מסודר. אז בעזרת השם, שבוע הבא אני רוצה לעשות גם שני שיעורים על המבנה של הספר הראשון. כבר דיברנו עליו, אני רוצה לעשות את זה קצר, ועל למד דלת שלמדנו כל כך הרבה, אני רוצה להכין תבנית קצרה, שעכשיו למד דלת היו לנו 5 או 6 שיעורים, ועכשיו לרכז את זה בצורה מתומצתת ומאוד מאוד, מבנה המזמור, קונטקסט בתהילים, אינטרטקסט, שעל הקונטקסט יש המון 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 למד דלת, גם אינטרטקסט יש, ובזה אני רוצה להדגים את השיטה וגם להוכיח את השיטה, ועם 10 דוגמאות, 10 מזמורים שיהיו בספר הקצר, להראות איך זה משתלב בספר של שני המזמורים, להדגים וכל הזמן ללמד את השיטה, כדי שבסוף השיטה תוכיח את עצמה. האם יש הערות, שאלות?
תודה רבה. מדהים.
אני מודה לכם מאוד מאוד, ואם התלהבתי יותר מדי, אני מתנצל, אבל אני לא ממש מתנצל, זה רק כאילו. כי הדברים באמת מרתקים, ואם אני אפסיק להתלהב, אז נפסיק את השיעורים. אז אני לא מתנצל. אני מתנצל שאני לא מתנצל. תודה רבה לכם, בשורות טובות לכולם.
תודה, שבוע טוב, בשורות טובות.
שבוע טוב, בשורות טובות.